אז כתוב שם כך, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. בסדר, יש פסוק שאומר שיש בנו איזושהי מיוחדות, שהמיוחדות הזאת שלנו מול הבורא, ביחס לבורא, זה שאנחנו תמיד יכולים, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אנחנו תמיד יכולים לקרוא אל הבורא. זה איזשהו קשר מיוחד מלמטה כלפי מעלה, וננסה קצת לבאר את הדברים. אז קודם כל נתחיל בגמרא, במסכת ברכות, ובואו נראה מה אומרת הגמרא. איתמה רבי יוסי ברבי חנינה אמר, בסדר? תפילות אבות תקנו, אני תכף אסביר. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידין תקנו, בסדר? אז דיברנו על קורבן התמיד, ומתוך קורבן התמיד אנחנו קצת יותר נכנסות אל התפילה באופן כללי. יש שתי דעות בגמרא, מאיפה נובעת התפילה, מה השורש של התפילה. דעה אחת אומרת שהאבות שלנו שקבורים בחברון, לכן אנחנו צריכות להקשיב טוב טוב בשיעור, כי אנחנו פה בחברון, האבות אברהם, יצחק ויעקב, הם תקנו את התפילה. בסדר? תכף נעמיק בזה. זו דעה אחת. והדעה השנייה אומרת שהתפילות הן כנגד קורבן התמיד. פעם כשבית המקדש היה קיים, היו לנו קורבנות, ודרך הקורבנות יצרנו את החיבור ואת הקשר לריבונו של עולם, והיום כשאין לנו קורבנות, הוא נשלמה פרים שפתנו, הפה שלנו, השפתיים שלנו במקום הקורבנות. זה שתי דעות בגמרא, אנחנו ננסה לראות, להעמיק בשתי הדעות מה זה אומר ומה זה אומר. קצת דיברנו בפעם שעברה על קורבן התמיד באופן כללי, אבל בואו ניכנס אל תוך הדברים מהכיוון הזה, בסדר? אז הגמרא אומרת ככה, תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינה ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא שאנחנו שונים גם כדעתו וגם כדעתו, בסדר? עכשיו אנחנו לא נתבונן על הדברים בתור מחלוקת, אנחנו ננסה להבין את התפילה, את המקום של התפילה, הדרך זה שהאבות תקנו את התפילה, ואנחנו ננסה להיפגש עם התפילה דרך זה שהתפילה היא כנגד קורבן התמיד, בסדר? אז קודם כל אומרת הגמרא כך, לפי רבי יוסי ורבי חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. אומרת הגמרא, אברהם אבינו מתקן לנו את תפילת שחרית. איך הגמרא יודעת שהוא מתקן את תפילת שחרית? כי כתוב על אברהם שהוא עומד. בסדר? עוד מעט נברר את זה. זה אברהם אבינו, מתקן, בעמידה שלו הוא מתקן את תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אז אומרת הגמרא, יצחק מתקן תפילת מנחה, תפילת מנחה זה שיחה, בסדר? זה ככה, דרך השיחה יצחק מתקן תפילת מנחה. ו... ראיה, מה העניינים? ראיה, את מרגישה טוב? יופי. אני לא רואה אותך, אבל בסדר. גם נשמע את קולך זה טוב. טוב. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה. מה זה פגיעה?
פגישה.
פגישה, יופי. שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא בעדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. אז יעקב מתקן תפילת ערבית, התורה משתמשת במילה פגיעה, ואמרנו שפגיעה זו פגישה. אז שוב, אנחנו עוד מעט נברר את הדברים אחד לאחד, אבל הדעה הראשונה שבגמרא אומרת, התפילות האלה שהאבות שלנו תקנו, זה הבסיס והיסוד לתפילות שלנו. אברהם נותן לנו במתנה את תפילת שחרית, יצחק נותן לנו במתנה את תפילת מנחה, יעקב נותן לנו במתנה את תפילת ערבית, וזה שלנו, זה האבות שלנו, זה לא סתם אנשים. זה החיבור שלהם לריבונו של עולם, זה חיבור שהוא גם מתאים לצאצאים של האבות, זה חיבור שגם מתאים לנו. אנחנו נברר אחר כך מה אברהם נתן, מה יצחק נתן, מה יעקב נתן, אבל זה בהמשך. עכשיו אני קופצת למקור האחרון שהוא כתוב ברמב"ם בהלכות תפילה ונשיאת כפיים בהלכה ה' רואות. ופה הרמב״ם רק מסביר לנו מה זה תפילות כנגד תמידים, שזו הדעה השנייה, בסדר? אז זה כתוב פה בפן ההלכתי, אבל זה פשוט מפרט את מה שכתוב בגמרא. אומר הרמב״ם, וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. אתם איתי למטה למטה בהלכה ה'? יש לכם? בסדר? כן. אז אומר הרמב״ם כך, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים, וכל יום שיש קורבן מוסף תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שהיא כנגד תמיד של בוקר היא הנקראת תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים היא הנקראת תפילת מנחה, ותפילה שכנגד המוספים היא נקראת תפילת מוסף. בסדר? אז הרמב״ם מביא את הדעה השנייה, שהתפילה היא כנגד קורבן התמיד, וכמו שהקריבו בבית המקדש, ועל זה דיברנו בפעם שעברה, איזשהו חיבור תמידי לריבונו של עולם שבא לידי ביטוי בערב ובא לידי בבוקר ובא לידי ביטוי בין הארבעים, אומר הרמב״ם זה התפילה הזאת היא מכוח קורבן התמיד. כמו שבקורבן התמיד היה מפגש עם האמיתות ועם ריבונו של עולם, ככה בתפילה צריך להיות. אז זה שני שבילים, שוב אני אומרת, זה לא סותר, זה שני שבילים שילמדו אותנו את עניינה של התפילה. אז מה שומע הרמב״ם, מה ילמד אותנו הרמב״ם על התפילה, ומה ילמד אותנו הרמב״ן על התפילה דרך שני הכיוונים האלה, זה מה שננסה לברר דרך הדף מקורות שלנו. אז אני חוזרת למקור השני, לספר המצוות לרמב״ם, ותנסו להקשיב איך הרמב״ם רואה את התפילה, איך הוא מגדיר לנו מה זה התפילה מבחינתו. בסדר? תנסו לחשוב דרך המילים של הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר במצוות הסהי, בספר המצוות, שם הוא מונה את כל המצוות שיש בתורה. אז בואו נראה מה הוא אומר. המצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה, וכבר נכפל ציווי זה פעמיים. אז מה הציווי? הציווי הוא לעובדו. בואו נראה. אמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבדו, ובו תדבקו. ואמר, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשביע. ואמר, והיה אם שמעות ושמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז הרמב״ם נוסף כל מיני ציוויים בתורה שהפועל לעבוד מופיע, ומה הרמב״ם יגיד לנו? מה זה לעבוד את השם? מה זה עבודה? תפילה. אומר הרמב״ם, ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שביארנו בשורש הרביעי, נכון? לעבוד את השם, עבודת השם זה גם ציווי כללי, שלא מדבר על איזה מצווה ספציפית, אלא באופן כללי, צריך לעבוד את השם בכל לבבכם, בכל נפשכם. אבל אומר הרמב״ם, הנה יש בו ייחוד, הוא ציווה בתפילה. אז מה בעצם אומר לנו הרמב״ם? הרמב״ם אומר לנו כך, תקשיבו, תפילה זה פקודה אלוקית, תפילה זה ציווי אלוקי, תפילה זה מצווה כמו כל מצווה אחרת שכתובה בתורה. את מתפללת, למה? כי ריבונו של עולם ציווה עלייך. ולכן הוא מונה את התפילה גם בכל מניעת המצוות שיש לו בספר המצוות. וזו המצווה החמישית. ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. עכשיו הרמב״ם מראה שגם בחז"ל זה כתוב, כמובן שהוא תמיד מסתמך על חז"ל, ואמרו גם כן ולעובדו זה תלמוד, ובמשנתו של רבי אליעזר מנו של רבי יוסי הגלילי אמרו, מיני לעיקר תפילה בתוך המצוות, מהכה, מהפסוק, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד, ואמרו עבדהו בתורתו, עבדהו במקדשו, כלומר ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כמו שבאר שלמה עליו השלום. אז הרמב״ם גם הוסיף שגם בבית המקדש חלק מהעבודה הייתה, מה היא הייתה? גם תפילה? בבית המקדש גם הקריבו קורבנות, אבל גם אמרו מילים, נכון? אנחנו אומרות את זה, הנביא אומר את זה ואנחנו מזכירות את זה הרבה בתפילות של ימים נוראים, ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, יש גם קורבנות וגם תפילה. אז לפי הרמב״ם יש מצווה, מצווה שכתובה בתורה שאת צריכה להתפלל, נקודה. הציווי להתפלל זה מתחיל מדרישה אלוקית מהאדם. כמו שהוא דורש מאיתנו עוד כל מיני דברים, הוא דורש מאיתנו להתפלל. בסדר? זה הדעה של הרמב״ם.
אז
הרבה
קורבן זה לא תפילה?
לא, קורבן זה דרך של יצירת קשר עם ריבונו של עולם. לפעמים זה סליחה, לפעמים זה תודה, לפעמים זה קורבן התמיד, מה שאמרנו, שזה מחזיר אותנו לעצמנו, שאנחנו מעלים את זה כליל למעלה. אבל זה לא תפילה. זה דרך, אנחנו קצת קשה לנו להבין מה קורה כשמביאים קורבן, אבל באמת צריך ללמוד על זה קצת יותר.
אז למה צריך גם לומר מילים? למה מספיק כאילו שנעשה, כאילו למה...
כי כנראה צריך גם את הצד של השיח. היום באמת אנחנו בעלי מומים, שאנחנו רק מדברים, ואנחנו גם כנראה הרבה 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 יותר מדברים ממה שדיברו כשבית המקדש היה קיים, כי נראה לי שידענו להגיד את זה בתמציתיות, בקודיות, בצורה הרבה יותר שלמה. אבל יש, אבל גם שלמה המלך כשהוא בונה את בית המקדש והוא מתפלל, לפני שהוא בונה, כלומר אחרי שהוא בונה את בית המקדש והוא מתפלל על הבית הזה, אז הוא מדבר גם על תפילה, הוא מדבר גם על קורבנות, אבל הוא מדבר חד משמעית גם על תפילה. בואו נראה אם אני אמצא את זה, אני לא יודעת אם אני אמצא את זה, אתם יכולות לעזור לי לחפש, כן? התפילה של שלמה אחרי שהוא בונה את בית המקדש, זה במלאכים א' פרק ח', מי שיש לה, הנה כתוב, ופנית, אני במלאכים א' פרק ח', פסוק כ"ח, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ויום, אל המקום אשר אמרת, יש מי שם, לשמוע את התפילה, אשר התפלל עבדך אל המקום הזה, בסדר? מלאכים א' פרק ח', פסוקים כ"ח, כ"ט, כתוב ששלמה בנה את בית המקדש גם בשביל מה? הכל בסדר? הכל תקין?
זה פשוט שיר
מבין. תודה.
את השיר הזה אני לא מכירה. בדיוק בשבת נזכרנו, היה לנו דיבור על תפילה, בדיוק בשבת דיברנו על זה, ואנחנו נזכרנו בשיר אחר מדיוק. אבל אני לא אשאיר לכם את זה עכשיו, אתם יכולות אחר כך עם הגיטרה. את השיר הזה אני לא נראה לי מכירה. למרות שנראה לי שהילדים שלי ראו עדות. טוב, אז בסדר, מזל, מזלי. שבבית המקדש, חלק מהתפקיד של בית המקדש זה גם תפילה, זה גם קורבנות וגם תפילה. הוא חד משמעית אומר את המילה להתפלל. אני אתפלל ואתה תשמע את התפילה שלי.
אבל זה לא סותר את הגמרא. זה בעצם אומר שהתפילה היא לא במקום הקורבנות, כי היה גם...
לא, זה אז לא התפללו את ה... אז לא התפללו כמו שהיום. אז אתה התפללת כשהרגשת מה שרצית. זה לא כמו היום. היום זה יש לך זמנים וזה מדויק ויש נוסח. שרשום זה יש פרץ של תחושה כלפי ריבונו של עולם. מה שהרמב״ם אומר, שהתפילה שלנו היום זה כמו הקורבנות, יש זמן מדויק, כמו שתמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים היה מדויק, גם התפילות זה זמן מדויק, ויש איזה תפקיד מדויק, בסדר? וזה לפי הרמב״ם זה חובה. למי זה חובה לפי הרמב״ם? מה? לכולם. מי זה כולם? גם אנחנו, גם אנחנו, גם נשים, כן? כן. תכף נראה, בסדר? לא, הוא אומר שכמו שהקורבנות היו מצווה, גם זה מצווה, חד משמעית. נכון. הקורבנות היה להם זמן, היינו חייבים להקריב אותם, התפילות אותו דבר, יש להם זמן, אנחנו חייבים להתפלל. כן, לפי הקורבנות הוא מלמד על התפילה, היא כמו קורבן, כמו תלמיד, כמו תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, תפילה של שחר, תפילה של בן הארבעים. בסוגריים, איזה תפילה הרמב״ם לא מזכיר? ערבית, אתם יודעות שערבית מלכתחילה זה רשות. מלכתחילה, העם ישראל קיבל על עצמו. הגברים קיבלו על עצמם. אבל מלכתחילה זה רשות.
אז אנחנו לא רק
ערבית הצחות? תכף נראה מה אתם צריכות. חכו, הסוף זה ההלכה. כן, נטע.
מה יותר ראוי בעצם?
רגע. אנחנו באמצע, טוב? עכשיו אנחנו באמצע, זה רמב״ם. בואו נהפוך רגע את הדף ונראה את הרמב״ם, בסדר? מה אומר הרמב״ם? בהשגות שלו לספר המצוות, הוא משיג על הרמב״ם, מה הוא אומר? כל אלה דברי הרב, הרב זה הרמב״ם, ואין הסכמה בזה שכבר בערו החכמים בגמרא, תפילה דרבנן. מה אומר קודם כל הרמב״ן על הרמב״ם? זה לא מדאורייתא, אני לא מסכים איתך. אתה אומר שכשכתוב אול עובדו זו תפילה, אני לא מסכים איתך. בואו נראה רגע מה הרמב״ן אומר. אני מדלגת קצת על השלוש שורות האלה כי זה כניסה לפרטים. אלא ודאי אומר הרמב״ן, כל עניין התפילה אינו חובה. זה בכלל לא חובה. כלל, אבל הוא ממידות חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. אז מה בעצם הרמב״ן אומר? תכף נמשיך את הדברים שלו. זה לא מצווה, זה טבעי. מה זה תפילה? אתה מרגיש שקשה לך, שכואב לך, שחסר לך, שאתה מתגעגע לריבונו של עולם. אז מה אתה עושה? אתה מתפלל ואתה יודע שמה? שריבונו של עולם שומע. זה מחסדיו, זה מידות החסד של הבורא, אבל אצלנו זה טבעי, בשביל מה? אם זה טבעי, בשביל מה? שזה יהיה כתוב באיזשהו מקום. בואו נראה רק עוד כמה משפטים שלו. ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם מצוות עשה, שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבינו. כלומר, בכוונה רצויה שלמה לשמו, ובאין הרהורה. לא שנעשה המצוות בלא כוונה או על הספק, אולי יש בהם תועלת, כי עניין ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל לב ולב ושנסתכן באהבתו בנפשנו ובמוננו. אז למה, איך הוא מפרש את כל המקומות שכתובו לעובדו? איך הרמב"ן מפרש את זה? מה הוא אומר? מה זה לעובדו בכל לבבכם? שכל המצוות יהיו בכל לבבכם, ולעובדו זה הכל, אומר הרמב"ן, מה פתאום רק תפילה? ולעובדו זה כל עבודת השם, צריך לעשות את זה מכל הלב. אז מה אתה אומר על חז"ל? אומר הרמב"ן, מה שדרשו בספרי, ולעובדו זה תלמוד, דבר אחר זו תפילה, אסמכתא. מה זה אסמכתא? אסמכתא זה משענת. זה לא הכל, זה כאילו רמז כזה. מה רמז? רמז היא או לומר שמכלל העבודה שנלמד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים על יד אדוניהם, וכן זו ששנויה שם באותו תעבוד ועבדו בתורתו עבדו במקדשו, פירושו לומר שיעבדו אותו במקדשו בעבודת הקורבנות והשיר, וההשתחוואה שם מוסיף על עבודת המצוות. אז קודם כל אומר הרמב"ן, לפי דעתי זה לא כתוב בתורה. למה זה לא כתוב בתורה? לא בגלל שלא צריך לעשות את זה, למה זה לא כתוב בתורה? כי זה טבעי, כי זה זורם, כי זה חלק מהחיים שלנו. למה התורה צריכה לצוות עליי משהו שהוא כל כך טבעי, הוא כל כך זורם, הוא כל כך פשוט? רגע, תכף נדבר דקה. רק רגע. אומר, מוסיף הרמב"ן, ואם אולי יהיה מדרשם בתפילה עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר שהיא מצווה לעת הצרות, שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה והוא מציל מן הצרות בתפילה וזעקה ואבן זה. מתי אומר הרמב"ן שמצווה להתפלל? מתי? אם יש צרה. אם יש צרה לעם ישראל, אז זה מצווה להתפלל. אבל זה מאוד מקוון לכיוון מסוים, זה לא ציווי כללי. אז בעצם יש פה שני שבילים. יש את השביל של הרמב״ם שאומר לנו, אתה מקיים את זה בגלל שזה מצווה. ריבונו של עולם לא שואל אותך אם קמת בבוקר עם מצב רוח להתפלל, או בלי מצב רוח להתפלל, מתחשק לך, רק פתאום. ציווי אלוקי. אנחנו יודעות שציווי אלוקי הוא האמת הכי, 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 הכי אמיתית של החיים שלנו. לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, נכון? אתם לומדו תפארת ישראל? עם הרב אמיתי, מה? אז תלמדו את זה. למה, למה בעצם אם זה כל כך טבעי, אנחנו לא מרגישים את זה? אז לא נתעסק בזה עכשיו. אבל הרמב"ם אומר, זהו, זה מצווה. אומר הרמב"ן, זה לא מצווה, מה פתאום? הרמב"ן אומר, זה הכי טבעי לי בחיים. אני רגע חוזרת שוב לרמב"ם, תחזרו בבקשה למקור השלישי בצד הראשון של הדף, בהלכות תפילה. מה אומר הרמב״ם בהלכות תפילה? הלכה א', מצוות עשה, מצוות עשה, מצוות עשה זה מהתורה. להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. ואין, זה המצווה, בסדר? מה לא כתוב בתורה? אין מניין התפילות מן התורה, כמה צריך להתפלל? אין נוסח משנה התפילה הזאת מן התורה, אין לתפילה זמן קבוע מן התורה. התורה אומרת שצריך להתפלל. כל שאר הפרטים זה כבר לא דאורייתא. הלכה ב', עכשיו הוא הגיע אלינו, לפיכך נשים ועבדים חייבים בתפילה. לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. צריך לפי הרמב"ם מדאורייתא להתפלל. מתי? זה כבר לא מדאורייתא. אלא חיוב המצווה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום. הוא מגיד, מה הוא מגיד? שבחו של הקדוש ברוך הוא, מכירות את זה? ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, מכירות? ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. מה זה המודל הזה? איפה המודל הזה נמצא אצלנו בתפילה? ב-18. שבח, בקשה והודעה. אבל לפי הרמב״ם, בנות יקרות כולכן חייבות להתפלל. מתי? כשתהיו ילד... הוא לא אמר בכלל כמה. והוא לא אמר איזה נוסח, והוא לא אמר מה הזמן, הוא לא אמר כלום. רק שאת חייבת להתפלל. אתם יודעות שלפי הרמב״ם אישה, אישה, לא אתם, אישה שיש לה 10 ילדים ואין לה זמן. האמת שכשיש לה 10 ילדים כבר יש לה זמן. כשיש לה 3 ילדים שאחד בין שנה, שנתיים ושלוש, אז היא לא רואה את עצמה, לא פוגשת את עצמה, לא מדברת עם עצמה ולא כלום. בטח שאם אלוקים לא. אז היא יכולה לבקש בקשה ביום ולהחשיב את זה בתור תפילה. זה דעה אחת שיש ברמב"ם. אתם לא צריכות לעשות את זה. עוד נדבר על זה, כן.
כאילו על הרמב"ם והרמב"ם.
כן.
כאילו יש, אין איזשהו עניין שעד שזה דבר שיהיה טבעי, שזה יהיה
הכרח. רגע, רגע.
שזה
הכרח להיות טבעי,
אני חייבת לעשות.
רגע, אז קודם כל אני רוצה להגיד ככה, שוב. אנחנו לא מנסות להסתכל על זה בתור מחלוקת, בסדר? אנחנו מנסות להסתכל על זה בתור שני שבילים, שכל שביל יבנה בתוכי משהו בתפילה שלי, בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, שכשהרמב״ם אומר תפילה כנגד תמידין, אז הוא אומר, תמידים זה הלכה, גם התפילה זה הלכה, ומה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, למה זה טבעי לך להתפלל? למה? למה?
טבעי שאת רוצה
להגיש. אבל מאיפה זה התחיל? מהאבות שלי, למה זה טבעי לי להתפלל? כי אבות תקנו את התפילות. אם האבות תקנו את התפילות, סימן שזה טבוע בי באופן טבעי. אני בת של אברהם, יצחק ויעקב, אז כמו שהם חיברו את התפילה מתוך הלב שלהם, אז גם אצלי זה טבעי, אני בת שלהם. זה חלק ממני הטבעיות. ושוב אני אומרת, זה לא צריך לסתור. בסדר? אז יש את התפילה הטבעית שבתוכי, ויש את התפילה שאני מתפללת, כי ריבונו של עולם ציווה אותי להתפלל. בסדר? זה שני צדדים של התפילה שצריכים להיות בתוכי. אני רק רוצה שנראה את ההלכה, כן? כי סיוון אמרה שצריך להברר גם מה... למרות שזה לא שיעור הלכה, אז חזרתי שוב לצד השני של הדף, צילמנו שם שלושה מקורות. קודם כל שולחן ארוך, תגידו לי לפי מי הוא אומר השולחן ארוך, בסדר? אומר השולחן ארוך, אור החיים, הלכות תפילה, נשים ועבדים, אף על פי שפטורים מקריאת שמע, חייבים בתפילה. מה זה תפילה? תפילת עמידה. אתם יודעות שבלשון החז"ל וההלכה, תפילה, כפשוטו, זה תפילת 18. בסדר? זה תפילה. כל מה שלפני זה הקדמה לתפילה, כל מה שאחרי זה הסיומת לתפילה, אבל עיקר התפילה זה תפילת 18. אומר השולחן ערוך, למה נשים ועבדים חייבים בתפילה? מפני שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. וקטנים שהגיעו לחיוב, לחינוך, חייבים לחנחם. אז לפי מי פוסק השולחן ערוך? לפי הרמב״ם. זה בכלל לא מצוות עשה של הזמן גרמה. כתוב בתורה שצריך להתפלל. בבקשה, תתפללו. שולחן ערוך, בסדר? כן.
מה העניין פה של נשים ועבדים?
אין כבר עבדים, כי הם פטורים ממצוות עשה של הזמן גרמה. בסדר?
למה עבדים?
כנראה שהם צריכים לעבוד בזמנים, כאילו יש להם אחריות של עבודה. את יודעת שיש פועלים שכתוב עליהם שהם מטפסים על העץ והם אומרים רק קצת, הם צריכים להגיע מוקדם לעבודה. מכירה הם עניינים של פועלים שגומרים תוך 20 דקות, יש דברים כאלה עד עצם היום הזה, מותר להם. מותר להם, כי יש להם אחריות על העבודה שהם עובדים. בעל הבית מחכה. מגן אברהם, בסדר, בואו נראה מה אומר מגן אברהם. כן, כתב הרמב״ם, דסברא ליה דתפילה מצוות עשה דאורייתא דכתיב ולעובדו בכל לבבכם, אך מדאורייתא, אומר המגן אברהם, די בפעם אחד ביום ובכל נוסח שירצה. לכן, בסדר, מדאורייתא אומר שזה פעם ביום ובכל נוסח שירצה, ולכן נהגו רוב נשים שאין מתפללות בתמידות, משום שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזו בקשה, ומדאורייתא די בזה. ואפשר שגם חכמים לא חייבו מיותר. טוב, אז נשים, שוב, נשים זה נשים עם ילדים, בסדר? אתם תזכו את עצמכם להתפלל קצת יותר מלבקש בקשה, נכון? אפשר לקום בבוקר מוקדם ולהתפלל. אז אומר המגן אברהם, בעצם אישה צריכה להתפלל פעם ביום, בכל נוסח שהיא תרצה, נוסח זה גם יכול להיות הנוסח שלה. בסדר?
נוסח זה
לא
יכול להיות
תפילה מי? מה? כן, נוסח זה יכול להיות תראי, 18 אנחנו לא מפסיקים, אבל נוסח זה יכול להיות גם מילים שלה. אין לה זמן, היא מאוד 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 תרודה בגידול הילדים בדאגה לבית, היא לא מספיקה, אין לה פניות. אז היא אומרת, טוב, משנה ברורה. משנה ברורה אומר כך, ואף על פי שהיא מצוות עשה מדברי סופרים, אז לפי מי המשנה ברורה? לפי הרמב"ן, נכון? הוא לא אומר שזה מדאורייתא. מדברי סופרים שהזמן גרמה, ואנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אפילו מדברי סופרים כגון קידוש לבנה, אף על פי כן אומר המשנה ברורה, חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים, הועילו תפילה היא בקשת רחמים, וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים, על כן יש להזיר לנשים שיתפללו י"ח תפילת 18, ונכון גם כן שיקבלו עליהן עול מלכות שמיים, דהיינו שאומרו על כל פנים שמע ישראל. אז אומר המגן אברהם, בגלל שתפילה זה בקשת רחמים, כמו שאמר הרמב"ן, שכשצריך לבקש רחמים אז מתפללים. אז למרות שזה מצווה תעשה שהזמן גרמה, כדאי שגם נשים יתפללו תפילה אחת ביום. פה כתוב שתי תפילות, שחרית ומנחה. ואפילו הוא מבקש מהם להתפלל שמע ישראל. אבל מי שכתב את המשנה ברורה זה החפץ חיים. והחפץ חיים העיד על אמא שלו שאף פעם הוא לא ראה אותה מתפללת. והחזוני שהיה אומר שאישה פטורה מתפילה בגלל שהיא עסוקה במה? בתפקיד הכי חשוב שלה, להיות אמא. מי שעסוקה באמא, היא לא צריכה להתפלל. ואני רוצה להגיד שגם הרבנית חנה הייתה אומרת את זה הרבה מאוד פעמים, שמי שהיא אמא, אז זה נורא יפה שהיא עומדת ומתפללת בצדיקות, והילדים שלה מושכים לה בחצאית מפה ומושכים מפה והולכים מכות, והם מבלגנים את כל הבית והיא מתפללת. לא, אין צורך, בסדר? אז בעזרת השם כשתהיו אמאות, אז רק אם יש לך ממש ממש זמן שאת לא צריכה להתעסק עם הילדים ושום דבר, ואת יכולה להתרכז בתפילה, תתפללי. ואם את לא, אז את יכולה להגיד ברכות השחר ולהסתפק בזה. וכשעוד לא התחתן, אז כדאי לך מאוד להתפלל.
ואם אני
מחליטה
את
אמא,
זאת אומרת, אמא הלכה, ואני עכשיו אמא בבית. יעני בביסיקר.
זה קושייה טובה, אני לא יודעת את התשובה, אבל אני אנסה לברר. אין לי מושג, אני לא יודעת. וקל וחומר, וזה אני אומרת לכם שזה עוד יותר קשה, שבימים נוראים אמאות לא צריכות ללכת לתפילה, לא בראש השנה, לא ביום כיפור. אני לא אספר לכם הרבקו שעשתה פעם שאני התפללתי מוסף ביום כיפור בבית, כי זה היה מאוד מסוכן ביחד עם דוביד. יש לנו חצר ויש לנו גדר, לא משנה, עכשיו כבר אין את זה, בסדר? היה לנו הר מאחורי הבית, בסדר? היה לנו הר, עכשיו כבר יש שם מדרגות. ההר הזה היה שלנו הרבה שנים, אף אחד לא היה הולך שם. ובאיזשהו שלב גם התחילה תהום, אתם יודעים שהר זה עם תהום. יום כיפור אחד התפללתי מוסף בכוונה רבה. אני תמיד הייתי בבית, אף פעם לא הלכתי לתפילות מאז שהיה לי בני הבכורי, שהוא כבר שיהיה בריא השם ישמור עליו, הוא בן 32 פעם. אז מאז שהוא נולד הבנתי שאני לא התפללת. והייתי מתפללת בבית, כאילו בזמנים שהסתדר לי. ואז התפללתי בכוונה גמורה, תפילת מוסף של ראש שנה. וכשסיימתי את התפילה, חשבתי לעצמי שבעצם הייתה די דממה בבית כשהתפללתי, וזה מאוד מפתיע. ואז יצאתי לחצר, ואז ראיתי שרבקוש ודוד הולכים על הגדר מאחורה. הבנתם? כאילו הולכים מאחורה של הגדר. אני לא אגיד לכם מעל איזה תהום זה כבר היה. התגברתי על מידותיי, כי אני אמא ואני דאגנית כמו כל האמאות, אולי קצת יותר. אני אמרתי להם, ילדים, בבקשה, תחזרו. בפנים חשבתי שאני הולכת להתעלף מרוב פחד. הם חזרו כפי שאתם רואות, אבל זה היה מאוד מפחיד. והקיצר, נראה לי שאחר כך כבר דאגתי שהשער יהיה סגור או משהו כזה, אני כבר לא זוכרת מה עשיתי, אבל את זה אני לא אשכח. זה מאוד מאוד קשה כשנולד ילד פתאום להכיל את זה שבגללו את נשארת בבית, כן? כשאת רוצה לשמוע את החזן בתפילות, בזכותו. אז זה מה שאני אומרת, זה קשה מאוד להכיל את זה. כל שנה מחדש האברכיות שנולדים להם ילדים ומבינות שהן לא הולכות לתפילה, אז הן ככה מבחינות. אבל תדעו לכם שבאמת, באמת, באמת, אין דבר יותר גדול מזה שאמא זוכה להיות עם הילדים שלה, וזה עבודות השם שלה. ומה שהיא מספיקה, היא מספיקה באותו ראש שנה ויום כיפור, ומה שהיא לא מספיקה, היא לא מספיקה, וריבונו של עולם אוהב אותה הרבה יותר. יש ספרים של הרבנית חנה, אני צריך לחפש עם זה פה, אז עם שיעורים שלה, אז בספר שיש שיעורים על ימים נוראים, אז בסוף, בסוף כותבים כל מיני משפטים ששאלו אותה, אז חפשו את זה אחר כך. קוראים לספרים האלה שירת חנה. אז כתוב שמי שאישה אחת שאלה אותה לגבי ימים נוראים, שהיא רוצה להתפלל ואם היא יכולה ללכת לתפילות, אז היא אמרה לה, בימים נוראים תהיי עם הילדים ותהיי עם הטובה וחמודה ואז היא שאלה אותה שוב, ואז היא ענתה לה שוב את אותה תשובה, ואז היא שאלה אותה בפעם השלישית, ואז היא ענתה לה שוב את התשובה. אני מקווה שאחרי 3 פעמים היא הבינה שבימים נוראים, אמא צריכה להיות עם הילדים שלה, וכל מה שתתפללו עכשיו, סבבה? זה עוד מעט נגמרת הקורונה בעזרת השם. אמן, כן, יהי רצון. ובעזרת השם נזמין אתכם ביום כיפור, בעזרת השם אמן, כן, יהי רצון. לשבי חברון. אני מקווה שכבר בפורים נזמין אתכם לשבי חברון, עוד הרבה לפני יום כיפור. בעזרת השם אמן, כן, יהי רצון. אז בקיצור, בשנים האלה להתפלל ולהשקיע בתפילה, ולהתעצם בתפילה, כי אחר כך אנחנו צריכות בשלווה וברוגע, לא להיות בתפילות במניין, זה לא קשור אלינו, זה הכל בסדר. אתם תהיו צדיקות באותה מידה. בעיקר שאנחנו אומרים שגם החפץ חיים אומר את זה, וגם החזוני שומר את זה, וגם הרבנית חנה אומר את זה. אז זה בסדר. טוב, אז זה נקודה אחת. עכשיו, אני רוצה ש... אני אומרת שוב, דיברנו על קורבן התמיד בפעם שעברה, עוד נדבר על זה בהמשך. אני רוצה שקצת נדבר על על האבות, בסדר? אז אני חוזרת למקור הראשון. במקור הראשון בעצם חז"ל אומרים לנו שהתפילה יכולה להופיע בשלוש הופעות שונות, נכון? אצל אברהם זו עמידה, אצל יצחק זו שיחה, ואצל יעקב זו פגישה. עכשיו אני מבקשת 3 דקות, כל זוג כותב מה זה עמידה, בסדר? אנחנו ביחס לתפילה, בסדר? איך עמידה זו תפילה, איך שיחה זו תפילה, ואיך פגישה זו תפילה, תנסו...
תפילה, מה